שאל השואל ואמר, מה יחס ההלכה לפרשת זודורוב המתגלגלת כבר בשלושה גלגולים, ובסופו של הגלגול השלישי הזה חזרו והרשיעו אותו, אבל הפעם שניים מול אחד? תשובה, באמת עלינו לדעת שקודם כל הדיון בפרשת רצח זו היא איננה נשענת על עדים כשרים, אין בכלל עדים, אלא על הוכחות נסיבתיות. והוכחות נסיבתיות, הדינים הם מדין הוראת שעה, ולא כפי הכללים אשר ידועים בדין תורה רגיל שעל פי שני עדים יקום דבר. למרות הכל, דומה שגם כשדנים בהוראת שעה בתורת ישראל, דנים באופן מבטיח ומוקרנים מהדינים של הדין תורה הרצוי, דהיינו לא לפי הוראת שעה. ונסביר במה דברים אמורים. הרי יש כאן עדויות סותרות ומומחים סותרים זה את זה, וברור שבהוכחות נסיבתיות הדברים האלה מקבלים משקל גדול מאוד מאוד. זה לא דבר פשוט, ואין אנו יכולים להתייחס לגוף הפסק כי לא קראנו, כי מדובר ב-300 עמודים וצריך לקרוא את החומר כדי לראות מהי עמדתם של שופטי הרוב. אבל מעבר לעניין הזה, נראה שלאור העובדה שבמשך 9 שנים העניין הזה מתגלגל מערכאה לערכאה, והציבור כבר נבוך בגלל כל מה שמגיע אליו לתקשורת מעדויות השונות של המומחים בעד ונגד, דומה שמן הראוי שהפעם באמת יעשו דיון נוסף, אבל בהרכב הכי גדול, ההרכב הכי גדול של בית המשפט העליון. מדוע? כיוון שבתורת ישראל, כשיש מה שנקרא דיני נפשות, הבית דין שדן בדיני נפשות, בדין הרצוי, להבדיל מהוראת שעה, הרכבו 23 דיינים, ב3 שורות של תלמיד החכמים שהם ראויים להיות דיינים, כל שורה של 20, היא של 23. ואלה השלוש שורות, דהיינו 3 כפול 3, זה 69. 69 חוץ מ-23 של ההרכב. נושאים ונותנים ביחד. ההכרעה היא רק בידי 23. אבל המסע ומתן הוא של הרכב 69 ועוד 23, 72. 72 דנים ונושאים ונותנים.
82.
82. נושאים ונותנים ודנים באחריות גדולה מאוד, כי מדובר בדין הנפשות, זה לא דבר פשוט. לכן, נכון שקשה מאוד לסרבל הליכים, במיוחד שיש מעשי רשע ופשע מרובים, והמערכת לא יכולה להתקע. אבל, הועיל וכבר 3 פעמים העניין הזה מתגלגל, והועיל וכאמור בגלגול השלישי יש מחלוקת בין השופטים, והועיל ובתקשורת מופצים דעות, מופצות דעות של מומחים שהם סותרות, שלכאורה לזכותו בניגוד למה שאחרה, אי אפשר לה למערכת להישאר ולטעון אחרי רבים להטות. נכון, אחרי רבים להטות, אבל בדיני נפשות תורת ישראל אמרה אין מתאים אחרי רוב של אחד. אלא לפחות רוב של שניים, וכאן זה רוב של אחד. ב' כאמור, גם למרות שבהוראת שעה ההליכים הם שונים מדין תורה רגיל, אבל בוודאי ובוודאי שגם בהוראת שעה, כפי שאמרנו, מוקרנים מההליכים האידיאליים של דין תורה רצוי, ולפחות בנסיבות האלה שכבר נוצרו מבוכות ורנונים עד כדי כך שכאילו מחשידים את הפרקליטות בצבירת תיק וכיוצא בדברים האלה, כדי שהמערכת תגן על האמון של הציבור כלפי המערכת המשפטית, או כדי שבאמת להיות בטוחים שאין מרשיעים חף מפשע, והרי רבנו כל כך אמר, אפילו ראינו מישהו רודף אחר מישהו עם סכין ונכנס, ולא ראינו מה נעשה בחדר, אבל ראינו שהוא יוצא עם סכין והיא מנוטפת דם, ונכנסנו למקום שמנו יצא אותו אדם, וראינו אדם דקור ונהרג. עדיין איננו יכולים לומר ודאות שהוא דקר אותו, אולי הוא דקר את עצמו עד לכך וזה ניסה להציל אותו, לא שלא היה ריב ביניהם, עד כדי כך צריך לדקדק. אבל ברור לנו שבורת שעה צריך לתת מענה, אחרת העולם יהיה הפקר. אבל מצד שני צריך להיות מוקרנים ברמת הזהירות, ברמת הזהירות שחס וחלילה שחף מפשע לא ירשע, כי גם כשרוצים לשמור שאכן באמת צריך להגן על החברה מפני רוצחים, אל נשכח שההגנה על החברה מפני רוצחים היא לא באה לידי ביטוי רק כשמרשיעים מישהו, אולי גם מחמת איזשהו ספק, לא? כי אם הוא חף מפשע ואתה מרשיע אותו, לבד מהנזק העצום שאתה עושה לו ולמשפחתו, ונזק עצום למערכת המשפטית, הרי הרוצח עדיין מסתובב בחוץ, והציבור מופקר לסיכונים כאלה. ומשום כך כאמור, אין ברירה, ובנסיבות האלה, כדאי ללמוד משהו מן המשהו ממשפט התורה, ולעשות דיון נוסף, אבל הפעם בהרכב הכי רחב של בית המשפט העליון, על מנת שבאמת ישבו וידונו ויוציאו דבר דבור לאופניו, ויקרינו אמון על המערכת המשפטית, ויזהרו עד למקסימום שלא לדון חף מפשע ולהרשיעו, ויזהרו עוד יותר שלא ייווצר מצב שאולי הרוצח מסתובב בינינו עד עצם היום הזה. רבי חנינא בן עקיבא, שמואל הסובב.